פרשת השבוע, פרשת בית חנן. חנן אל השם בית האל אמור. השם אלוקים, אתה חילות להראות את עבדך, גדולך ואת ידך החזקה, אשר מיעל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכגבורותיך. יש כאן פסוק שלם של הקדמה שמשה רבינו אומרת השבח, דברי שבח לקדוש ברוך הוא, ואחרי זה אומר אברה נא ואראה את הארץ. ופה לומד את הגמרא את הצורה הנכונה של תפילה. אמרה במסכת ברכות, דף ל"ב, אומרת, דרש רב סמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. מנהלן ממוישה דכתיב, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, השם אלוקים אתה אכל אותה, אחר כך, רק אחרי זה כתוב ועברונו וערב. כל הצורה הנכונה של תפילה שאנחנו מתפללים לומדים כאן מהפרשה שלנו. התפילה של מויש רבינו. וסחנון זה גם גימטרי תפילה. חנן גימטרי תפילה. חשבתי נדבר היום באמת על הצורה הנכונה של תפילה. איך צריכה להיות הגישה שלנו והמחשבה שלנו אשר ניגשים לתפילה. ונקדים מה שידוע, היום בלילה אנחנו נמצאים בט"ו באב, 15 באב, שמה אומרת בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וכ-15 באב, ט"ו באב. כך הגמרא בסוף מסכת תענית. והגמרא מביאה כמה וכמה עניינים שקרו בט"ו באב, מה היום הכל כך שמח. הגמרא אומרת, מילא יום הכיפורים כל אחד מבין, זה יום סליחה ומחילה. אבל מה קרה בט"ו באב? אז רבי יוחנן אומר, יום שקלו בו מתי מדבר. יום שקלו בו מתי מדבר. קלו מתי המדבר, מה פשט? קלו מתי המדבר, נגמרו למות. מה השמחה המיוחדת? אומר רש"י דתניא, כל 40 שנה שהיו במדבר, איך זה עבד? איך מתו במשך 40 שנה 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60? אז רש"י מביא פה בשם חז"ל, שזה לא היה שבמשך 40 שנה נפטרו. זה היה בצורה שיהיה ברור שמי שמת, שכל אלה מתו בגלל הגזרה של המרגלים. אז כל שנה בתשעה באב יצא הקרון, מתו 15,000, נחלק 600,000 ב-40 שנה. אז כל שנה בתשעה באב מתו 15,000. ויצא הקרוז, הקרוז היה מכריז ואומר, צאו לחפור, והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר וישן בו, שמא ימות קודם שיחפור. ולמחרת הקרוז יוצא וקורא, ייבדלו חיים מן המתים. כל שהיה בו נפש חיים היה עומד ויוצא. בכל שנה היו עושים כן. זאת אומרת, כדי שלא יצטרכו לקבור, לעשות 15,000 לוויות ולקבור 15,000 קברים, אז כבר הודיעו מראש, תיכנסו לישון כבר בקברים, כל הגברים מגיל 20 עד גיל 60, בשנה הראשונה נכנסו 600,000, מתו רק 15,000 מתוכם. ככה כל שנה מתו 15,000, כשהגיעה שנה 40, שנת 40, עשו כן, ולמחרת עמדו כולם חיים. וכיוון שראו כך, תמהו ואמרו שמא טעינו בחשבון החודש. חזרו ושכבו בקבריהם בלילות עד ליל 15. זאת אומרת שכל שנה היה 15,000 איש שמתו בתשעה באב. כשהגיעה שנת 40, אז נשארו כמה נשארו עוד שהיו בכלל הגזרה, נשארו רק 15,000. הם נכנסו לקברים, ולמחרת קמו ויצאו בחיים. לא יודעים מה קורה. אז חשבו, אולי הם טעו בחשבון של ימות החודש, אולי באמת זה עוד לא תשעה באב. אז למחרת עוד פעם נכנסו, אולי עלה לזה תשעה באב. וככה היה כל לילה עד שהגיע ט"ו באב, ואז הלבנה, נתמלה הלבנה, ואז הם כבר היו בטוחים שזה כבר לא תשעה באב, כבר עבר תשעה באב, ולא מת אחד מהם, ידעו שחשבון חודש מכוון. כבר 40 שנה שגזרה נשלמו. קבעו אותו הדור לאותו היום, יום טוב. תתארו איזו שמחה גדולה הייתה ש15,000 איש שהיו בטוחים שהם הולכים למות יצאו ממוות לחיים. החגיגה גדולה כלל ישראל, וזה ט"ו באב. ט"ו באב, לפי זה אפשר להבין גם את השייכות ליום כיפור, שזה יום סליחה וכפרה. פה כביכול הקדוש ברוך הוא כיפר להם, סלח להם, ויתר להם, כאילו שהם צריכים למות. הקדוש ברוך הוא החליף, קרא את גזר דינם ממיסה לחיים. קופונים, נשאל את השאלה, מה באמת קרה פה? מה שלא מסביר, מה באמת הסיבה? הם היו בטוחים שהם הולכים למות, כי הם היו בכלל הגזרה. הם היו מגיל 20 עד גיל 60. אז למה באמת הם לא מתו? מה קרה באמת? נכון? פה כתוב שעוד 15,000 איש יצאו ממוות לחיים, אפילו שנגזר להם בסוף, הם היו בטוחים שהם ימותו, בסוף הם חיו. אז התפרסם בשנים האחרונות הביור, אמר זה פה כמה שנים, המגיד משורים, רב שלמה לוינשטיין, שפשט הוא כזה. בוודאי ובוודאי שכל שנה כשנכנסו לישון בקברים כל הפוטנציאלים, ודאי שכל אחד ואחד מהם מתפלל לקדוש ברוך הוא. ומה הוא עושה לכם כל הלילה? הוא אמר, בואי שלא אילו, בבקשה, בבקשה, שאני אשאר חי. נכון? שאני אשאר בחיים. אני רוצה לחיות. צריך עוד. אבל מה קרה? היו 15,000 שהתפילה שלהם לא התקבלה, ומתו. הרי הכל שנה. בשנה האחרונה, ה-15,000 שנשארו, הם התפללו, והתפילה שלהם כן התקבלה. באמת, כשברוך הוא ביטל להם את גזר הדין. למה? התשובה היא כי תפילה, אתם יודעים מה זה תפילה אמיתית שמתקבלת? תפילה כזאת שהיא מכל הלב, שאתה יודע שרק הקדוש ברוך הוא יעזור לי. אין שום דרך אחרת שאני יכול להיוושע אם לא שהקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלי. תפילה כזאת שהיא מכזה עומק הלב עם כזאת גישה שהוא יודע שזה הסיכוי היחיד שלי, רק התפילה הזאת שאני עכשיו מתפלל, זו התפילה שמתקבלת. נימי לכל השנים, כל אחד התפלל, מה הוא חשב לעצמו? הרי הוא עושה לעצמו סטטיסטיקה. נכון, אני בסיכון של למות, אבל מי אמר שדווקא אני, הרי בשנה הראשונה שהיה 600,000, רק 15,000 מתוך ה-600 ימות, נו, אז יש מרב הסיכויים שבלאו הכי אני. ובשנה השנייה, בשנה השלישית, אפילו בשנה האחרונה, האחרונה, אחת לפני האחרונה, אז נשארו 30,000, 15,000 ימות, 15,000 שום אחרים, זה 50%. אז ודאי שהתפללו עוד יותר בכוונה, ועוד יותר מעומק הלב, אבל בסתר ליבו, אפילו בתת הכרה, נשאר עוד, נכון, אני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, אבל יש עוד 50% שאני נשאר בחיים בכל מקרה. על ה-50% שאני בכלל, אני צריך להתפלל. יש 50% שאני רק מיועד למות שנה הבאה. תפילה כזאת, זה לא תפילה שבוקעת רקיעים שיכולה לבטל גזר דין, שיכולה לחולל פלאות. פה היה צריך תפילה שלבטל גזירה, היה צריך תפילה כזאת כמו בשנה האחרונה, שהם ידעו שאין שום סיכוי, הם ודאי הולכים למות. תפילה כזאת הייתה תפילה, ריבון שלא ינום. רק התפילה הזאת שאני מפלל אליך, רק בזה אני שם את תקוותי. זו תפילה שקורה גזר דין. מקור לזה יש ברשב"א, בפירושי אגדות, במסכת ברכות דף י', כתוב, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, שנאמר ברגליהם רגל ישרה. מה העניין הזה שמתפללים, שמים את הרגליים ביחד? אומר הרשב"א, שאלני אחד מן החולקים על אומתנו, מה הצורך בכיוון הרגליים אצל תפילה? אז הוא אומר ככה, הוא מסביר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם איברים שאיתם הוא מניע, הוא מניע את האיברים, ובזה הוא מסתדר בחיים, בזה הוא פועל, הוא הולך, הוא בא, הכל מתחיל עם הרגליים, דבר ראשון רגליים, אתה צריך ללכת למקום, אחרי זה את הידיים. אז על ידי הרגליים ישיג בהם אל רצונו ברחוק מקום בזמן מעט, ויברח מן הנזקים שאין בהם תחבולה לסלטן, והמתפלל, לא תיתכן התפילה, עד שיקדים לנפשו, שהצלתו ונזכו והנאות לו והופכו, אין לו בהם תחבולה בשגתם, או בבריחה מהם זולתי, הכל יתברך. אין לי דרך אחרת לנצל ממה שאני מבקש, או לפעול את מה שאני מבקש, רק הקדוש ברוך הוא, והכל תלוי ברצונו יתברך. וכדי ליישב הדעת הזה, ולקבוע בנפשו זאת התכונה, צריך בעת התפילה לכוון את רגליו, לרמוש שרגליו אסורות, קשורות. ונסתלקה ממתנועה לברוח מנזקיו, או להשיג את חפציו, בלתי עזרתו יתברך. וככה הידיים, שגם כתוב בגמורה, גם זה כתוב שם בשבת דף יוד, שבעידן ריתחי פוחר יודי וצלי, הוא היה שם את הידיים ביחד, נכון כך כתוב גם ברמם, גם זה מראה, מה העניין? גם מותו עניין מהרשב"א, שהידיים שלי קשורות, אין לי עכשיו שום דרך לפעול פעולה, לא ללכת עם הרגליים, ולא לעשות שום פעולה עם הידיים, מראה את עצמו כאילו ידיו אסורות, ואין לו עוד בלתי אם ישיג רצונו. מפני שהרגליים נזר בהם יותר בברוח מן הנזק, וברדוף אחר הנאות, יצריכו לכוון אותם שעת התפילה לכוונה זו שאמרתי. אז אומר הרשב"א בעצם זה היסוד של תפילה, וזה הסיבה שאנחנו מחברים את הרגליים, ובעידן ריתחי צריך גם את הידיים. למה? כי בזה אתה מראה, אומר שם, אני קשור, אין לי מה לעשות בעצמי, רק אתה, וזה התפילה שלי אליך. כי אני תולה את כל תקוותי רק בתפילה הזאת, זו תפילה שפועלת. זה גם הפשט, למה יסדר שפחוי של מוקוין, שלומדים עם מויש רבינו, קודם כל תכניס, תחזיר לעצמך לפני שאתה בא לבקש. קודם כל תכוון את שהגישה שלך תהיה בגישה נכונה. אשר מי קייל בשמיים ובארץ שיעסק מעסק ותוך רק אתה רבינו שלא ילום. זה מה שמתחילים את השלוש הראשונות ב-18, אתו גיבויר, ובנמונה אתו לאחס מייסמה, אתה כל יכול, ואתו קודש, אתה כל יכול, עכשיו אני יכול לבקש בקשות. ברגע שהגעתי להשגה הזאת, שאני כלום, ורק אתה, עכשיו אפשר להתחיל לבקש. זה היסוד שבסכמנו, וזה קשור עם ט"ו באב. חשבתי, עוד מקור ליסוד הזה, אפשר ללמוד מהמייסה שנקדים עם בן גוריון, בגמורה בטיינס, בדף י"ט, אנחנו נקצר, אבל בגמור שם מסופר שנקדים בן גוריון לקח 12 מעיינות מים בשלולי הרגל, והוא הבטיח לאותו גוי שהוא לקח ממנו, שהוא יחזיר לו התאריך, כך וכך את כל המים, ואם לא, הוא שואל לנו סכום אדיר. התקרב אותו יום, והגוי שולח לו, תזכור, תנו מים המים, יש עוד זמן, אפילו באותו יום הוא שלח לו בבוקר, מים המים, צריך לשלם לי, יש עוד זמן. עד שהגיע כבר ממש בסוף היום, אותו גוי היה כבר בטוח שהולך להרוויח פה הון עתק, ונכנס לבית המרחץ. ברגע האחרון רץ נקדים בן גוריון לתוך בית המקדוש, התפלל הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתי היה רק בשביל לכבודך ולבניך, שעלו לרגל של המים, לא התכוונתי לכבוד עצמי, ופתאום התקדרו השמיים באבים, וירד כלי גשם, יצא הגוי, השר, מהבית המרחץ, וראה שירד גשם, אמר לו לנקדים בן גוריון, אני יודע שכל זה הקדוש ברוך הוא עשה בשלכם, אבל הסכם זה הסכם, כבר חושך. רץ עוד פעם לנקדים בן גוריון לתוך בית המקדוש, ואמר רבין שלא ילום, תודיע שיש לכם אוהבים בעולם, וחזרה השמש לזרוח, והיה נס, נקדים בן גוריון, על שם זה הוא נקרא נקדים בן שנגדל לו הרחמה. שאלת השאלה, מה הוא חיכה כל כך? עד הרגע האחרון, עד כדי כך שעוד היה צריך לעשות נס מחוץ לדרך הטבע, להעמיד את השמש, שתחיל קודם, שישעשה כמה ימים קודם, או לפחות בבוקר, מה מחכה לרגע האחרון, שזה בסוף גרם שהיה צריך עוד לעשות נס, זה סתם לחינם הנס הזה. התשובה היא, יכול להיות, שזה הפשט, הוא ידע לפעול פה נס, צריך כזה תפילה, שאתה יודע שאין לי שום סיכוי אחר חוץ מהתפילה הזאת. כל זמן שנשאר עוד זמן, והוא אומר, עוד יכול לרדת גשם, אז התפילה שלו היא כזאת צורה שלא... לא צריך רק על התפילה, יש לי גם אופציה שנסתדר בלי התפילה הזאת. זה לא יכול לפעול נס. אתה יכול לפעול נס רק ברגע האחרון, שאני אומר שאני שום ברירה, רק בזבורך הוא רק עכשיו התפילה הזאת יכולה לפעול בדרך נס. רק כזאת תפילה יכולה לחולל כזה פלא שירד גשם ביום כזה קיצי. לכן הוא חיכה עד הרגע האחרון. אולי זה גם הפשט, אם אפשר לקשר את זה גם כן למור במגילה. מור במגילה אומרת שאחד הטעמים למה אסתר זימנה את הומון יחד עם אחשוורוש, כדי שלא יאמרו אחות לנו בית המלך. מה התכוונה בזה? מה התכוונה בזה? הרי עם ישראל, מה, שהתפללו? הם התפללו, הם היו בצום שלושה ימים, שלושה לילות, והם כבר היו, זה דברי הזעקות והעצמות. אבל מה, היא רצתה שאם נשאר עוד את האופציה אחות לנו בבית המלך, התפילה הזאת לא תפעל בצורה כזאת, היה צריך פה נס, לחולל נס, לבכוע את הריקים בתפילה, היה צריך כזה כוח של תפילה שאתה יודע שאין לי שום אופציה אחרת חוץ מהתפילה הזאת, לדעת שאני, ידיי ורגליי אסורות, אין לנו שום דרך אחרת. כזאת תפילה יכולה להיות רק אם הם לא יגידו אחות לנו בית המלך. היה צריך להזמין את תומון שיחשבו שאסתר בגדה בהם, שאין להם שום תקווה אחרת חוץ מהרבינו שלא ילום. זה מה שהיא עשתה, זה מה שהיא מנעה את החוסר בית המלך. היהודי הקודש מפשיסחה, הוא מסביר בזה את הפוסק בתהילים, פרק י"ג, אומרים, עד אונו, עד אנה השית עצות בנפשי, יוגן בלבובי, יוגן בלבבי. כל זמן שאני עוד משית עצות בנפשי, שאני עוד חושב בעצמי שיהיה לי עצות, זה יהיה לי יגון בלבבי. יהיה לי יגון והנחה. מתי תבוא לי הישועה מהקדוש ברוך הוא? שאני כבר לא אשית עצות בנפשי. אני יודע שלי אין שום עצה ואין תבונה חוץ מהרבנו של עולם. זה יביא את הישועה. וכל זמן שאני עדיין חושב שאשית עצות בנפשי, אז עדיין זה מביא יגון בלבבי. אז רק עוד דוגמה אחת לזה, אפשר להביא זה ראייה ששמענו מהרב דרוק השנה בלשבות, הוא הביא גמרא נוספת, גמרא מסכת כתובות דף סמך בית עמוד בית. גמרא מספרת שרבי יעסיק לליברי, הוא התעסק עבור בנו שהתחתן עם הבת של רב חייה, וגמרא מספרת מה שקרה שם. בסוף יעסיק לליברי ברבי יוסי בן זמרי, הוא השיא את הבן שלהם, הבא של רבייסי בן זמרי, פוסקלי תרטיס רישני למזל בבי רב. קבעו לו לחתן 12 שנה בבית המדרש. הוא לימד בכל 12 שנה. ואז כשלמדו 12 שנה, הכוונה 12 שנה, 12 שנה להיות בבית המדרש. החלפו הקמי, לפני החתונה, העבירו את הקלה לפני החתן, שהוא יראה אותה, כי צריך לראות את הקלה לפני שמתחתנים. הוא ראה שיפה. אמר לו, נבי שיצ'נים, בוא נעשה את זה רק 6 שנים. נלך לבית המדרש מוד רק 6 שנים. אך לפעול קמי, הביאו אותה עוד פעם, אמר לו, איכניס ועד הרייזיל. קודם אני אתחתן, אחרי זה נלך לבית המדרש. אבי קומיכסף מעבור, הוא התבייש מאביו, מרבי, שמרוב חיבת הקלה, הוא חזר מתנאו הראשון לצאת, התנאי הראשון היה שהוא יצא ללמוד עוד לפני הנישואים. אמר לי, בני דס קוינחו, יש בכל, כלו. עוזל יוסף תרטיס רב שני בבי רב, ישב 12 שנה בבית המדרש. עד אוסו יעקרו דוויטו. עד שהוא חזר, נעשתה אשתו הכרה. הייתה כל כך הרבה שנים בלי בעל, אז רש"י אומר, זה הדרך, זה יכול לקרות שאשתה תהיה הכרה בגלל זה. אומר רבי, איך היא נעבית? אמר רבי, מה נעשה עכשיו? אשתו הכרה, מה נעשה? נגרשו. אולי שהוא יגרש אותה. יאמרו, ענייה זו לשב שמרה. חיכתה לו ככה בשנים, ובסוף, בסוף הוא גירש אותה? לא, זה אי אפשר. נין סיבית את האחריטי, שהתחתן עם אישה אחרת, שיהיה לו ממנה בנים. יאמרו, זו אשתוי, וזו זה נוסוי. גם כן, זה לא כבוד לאיש, אי אפשר לעשות את זה. בואי עלי רחמי, אז להתפלל עליה, והציע והתרפא מהקרותה. רבינו הקודש, רבי דה נוסי. שאלת השאלה, מה היה צריך עוד לדון קודם? מה נעשה פה? הגיע לחשוב על פתרונות. ניסה אחרת, נגרש אותה, לא, זה אי אפשר, זה אפשר, טוב, אז נתפלל. מה הבעיה להתפלל? אז תתפלל ולכתחילה. לכתחילה תתפלל. אז כזאת יצא רחוקה להתפלל? יהודי יודע שכשהוא בעצם לא מתפלל. התשובה היא, הוא ידע שפה צריך לעשות נס. שלעשות נס צריך שכוח של תפילה כזאת, זאת תפילה שבוקעת ריקים, שיכולה לחולל ניסים, זה רק כזאת תפילה, שהיא בלי שום אופציה אחרת, שאתה יודע שרק לסמוך על התפילה הזאת. אז הוא היה צריך קודם לבדוק בעצמו, יש עוד איזה אפשרות אחרת? אפשר שהוא יישא אישה אחרת? אפשר שהוא יגרש אותה? אז היה צריך לחזק את ההכרה, שאין פה שום מיצה אחרת, אין פה שום פתרון אחר, רק שיקרה פה נס, אז אני חייב את התפילה הזאת, ואז הוא ניגש להתפלל, עכשיו אפשר לפעול, בכוח כזאת תפילה, עם כזאת גישה, אפשר לפעול לחלל ניסים ונפלאות. זה היסוד, שרואים כאן שוב, שלא יהיה את השיט יצאות בנפשי. אדון השיט יצאות בנפשי, כל זמן שעדיין אני חושב שיש לי עוד איזה יצאה אחרת, חוץ מי, אני גם מתפלל. זה הרי בדרך כלל מה שקורה. אני עושה את ההשתנס, אני מתפלל לו, כשבוא אני נפלא, במקביל אני גם פועל בכיוונים אחרים גם כן. זה, אני לא אומר, זה גם משהו זה ודאי עוזר, אבל זה לא תפילה פה, כל התפילות האלה שאנחנו רואים זה תפילות, שאלו צריכות לבקוע ריקיים, לחולל פה נפלאות. כוח כזה זה רק כאשר התפילה היא בצורה כזאת, שאתה אסור ברגלך, אסור בידיך, צריך עוד יותר, זה גם תעדיין צריך לאסור, לקשור. פשוטו להראות, אין לי שום עיצה אחרת, שום דרך אחרת בעצמי, רק התפילה, רק הרבה שלהם, רק הכוח הזה, זה מה שפועל שתפילה כזאת תתקבל ותחולל נסים.